התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני משה הליקמן, כתב האתר, ולצידי מי שאיתי תמיד בפודקאסט, עוד כתב של האתר, עומר אריאן. מה שלומך עומר?
מעולה, נהדר, החלמתי מקורונה, כך שאנחנו על הסוס.
אז עומר באמת יוצא מפרוטוקול הקורונה, וזה זמן טוב להציג את האורח שלנו, דובי יעקובוביץ' מהפודקאסט מקבי בול. מה קורה דובי?
הכל טוב, מה קורה איתכם? תודה שהזמנתם.
בסדר גמור, ואני מניח שאתה במצב רוח חיובי אחרי הניצחונות של מקבי תל אביב.
המצב רוח שלי משתנה מדי יום, כמו שאתה בטח יכול להבין.
אז דובי באמת, כמו שאמרתי, הפודקאסט מקבי בול, אחד הפודקאסטים הכי מומלצים ואיכותיים בכלל לכדורסל הישראלי, למרות שזה רק מקבי, כן נכנסים שם לעומק, בין אם זה היריבות של מקבי או מקבי עצמה, ככה שאם יש מישהו שאיכשהו לא מאזין לפודקאסט, כאן זה המקום להמליץ. ובואו באמת ניגש לעניינים, עוד לפני שנגיע למכבי, ליובל זוסמן ולכל הסערות סביב זה, נתחיל עם הפינה הקבועה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ובאמת נפתח עם האורח דובי, לאיזה שחקן בכדורסל הישראלי לדעתך לא שמים לב מספיק?
אני אדבר על קווינטון הוקר, הרכז של בני הרצליה. תראו, בני הרצליה מצליחה להיות קבוצה משמעותית השנה, בעיקר בגלל הפגיעה שלה בזרים. אבל הוא דווקא נדחק לאחור בכל מה שקשור לחשיפה, כולם מדברים על אונואקו ועל באב ועל ונבליט, ואפילו שון דוסון וסנדי כהן, אבל את כל החבר'ה האלה שעושים עונה טובה, מישהו צריך להדביק ומישהו צריך לחבר, והוקר נותן פה עונה עם מספרים מדהימים, מדהימים, אנחנו מדברים על, הוא שחק 14 משחקים, יש לו ממוצע של כמעט 4 ריבאונדים למשחק לגארד, הוא מוסר 5.2 אסיסטים למשחק, מתוך 14 משחקים, רק 3 משחקים הוא לא קלה בדאבל פיגרס, נתונים מדהימים, באמת מדהימים, רק 3 משחקים הוא סיים מדד עם פחות מ-11 נקודות מדד, אחוזים סבירים, ניהול משחק מצוין, אני חושב שלא מקבל מספיק קרדיט באופן כללי, הוא גם משחק מספר דקות מדהים, הוא משחק 34 דקות למשחק, זה באמת נתון די יוצא דופן, הוא בעיניי צריך לקבל הרבה יותר קרדיט, הוא מחבר את הקבוצה, הוא גורם לה לראות טוב, וכל מה שאני מחפש מרכז בעצם.
לגמרי, הוא ממש עובר מתחת לרדאר, ובניצחון על גלבוע גליל, למרות שהאחוזים שלו, לפחות לשלוש, לא היו טובים, הייתה הרגשה שהוא באמת שולט על הפרקט, וזה ככה כמעט בכל משחק, כמו שאמרת, הוא מפגין יציבות. ועומר, האם יש לך שחקן אחר, או שאתה גם בכיוון של הרצליה והוקר?
לא, אז אני בחרתי דווקא בקבוצה אחרת שעוד ניגע בה ושמתחילה להראות סימני חיים, וזה ראשון לציון, וזה דיימון סימפסון. בשני המשחקים האחרונים של ראשון לציון, יש פה איזשהו, אנחנו רואים תחילתו של שינוי במעמד, אנחנו רואים שינוי בכל ראשון לציון, אבל אחד מהשינויים האלה בא לידי ביטוי דרך דיימון סימפסון, שבשני המשחקים האחרונים משחק בממוצע 25 דקות. בשני המשחקים שלפני זה, דיימון סימפסון היה על המגרש 37 דקות. זה ברור שזה אילוץ, ואנחנו עוד נדבר על הסגל של מכבי ראשון לציון ועל החסרונות שלו ועל האיכויות שלו. אבל דיימון סימפסון, כאשר שיחק 37 דקות, לא הצליח לעשות את הדברים שהוא יודע לעשות ברמה גבוהה, אם זה משחק אגב לסל שלו, אם זה ההגנה שהוא נותן, הוא לא הצליח לבוא לידי ביטוי בכל האספקטים האלה, והיה לו קשה מאוד להשתלב במשחק לאורך זמן. כך שהירידה הזאת בדקות, גם קשור לעיצוב ברוטציות של ראשון לציון ולאיזושהי היררכיה שנבנית שם, שזה דבר מעולה בפני עצמו, וגם איזושהי הבנה בראשון לציון שסימפסון מאוד מאוד אפקטיבי בדקות שהוא נמצא על המגרש ושהוא טרי על המגרש, בשאר הדקות הוא אפילו מהווה יותר מדי נזק. אז הירידה בכמות הדקות שהוא מקבל לא צריכה לגרום לאיזושהי הבנה לירידה בקרדיט שהוא מקבל, זה לא ירידה בקרדיט, אלא הבנה של מה הוא יודע לעשות, מה הוא לא יודע לעשות, מתי הוא כן מצליח להיות אפקטיבי, וזה בעיקר בדקות הראשונות שהוא על המגרש, ומתי לא, והתאמות, והדבר הזה הוא נהדר והוא מעולה, גם למכבי ראשון לציון וגם לדיימון סימפסון.
וואו, אז כולנו הולכים ומפתיע על שחקנים זרים, אפשר להגיד, כי השחקן שלי הוא רוני הרל מגלבוע גליל, הוא לא השחקן הקלאסי הזר לפחות שייצר 20 נקודות במשחק, אבל מה שהוא כן עושה זה שיש לו הכל מהכל, הוא שחקן הגנה מצוין, לדעתי מקום שני בליגה בחטיפות עם 1.8, הוא קולע מספר יפה של 13.5 נקודות למשחק, קולע שתי שלשות בממוצע למשחק, באחוזים בינוניים אמנם, אבל עדיין יש לו את סט היכולות השלם, הוא יכול גם למסור וגם לשמור על כמעט כל העמדות, אפשר להגיד מעמדה מספר 1 עד עמדה מספר 4, וזה באמת כלי נשק שיש להפועל גלבוע גליל. לאחרונה הוא חזר מפציעה, ולמרות שהניצחונות עדיין מסרבים להגיע איתו, אין ספק שאיתו העסק ייראה הרבה יותר טוב. הערות נוספות, או שנעבור לדבר על מכבי תל אביב? טוב, אז באמת נעבור...
אני לא אתנגד לדבר על מכבי, זה בסדר.
אז בואו באמת נדבר על הקבוצה שעושה כל כך הרבה בלגן לאחרונה וחוסר יציבות, ונתחיל דווקא מאיפה שהיא הייתה טובה יותר בשבוע האחרון, ביורוליג, שני ניצחונות על אולימפיאקוס ואלבה ברלין. בסך הכל אפשר להגיד שהמפתח פה באמת היה המשחק האחראי בהתקפה, נגד אולימפיאקוס הקבוצה איבדה 4 כדורים בלבד, נגד אלבה ברלין 5 כדורים בלבד, וזה באמת מבחינתי מה שעשה את ההבדל, וגם ראו את זה בציטוטים אחרי המשחק, שכולם הדגישו את העניין הזה. ונתחיל מדובי, האם אתה יוצא מרוצה מהשבוע הזה בתור אוהד מכבי? כמובן שעוד נתייחס לדרבי, אבל בסך הכל הקבוצה יצאה מהמשבר ביורוליג, ואני לא יודע אם יש הרבה סיבות לאופטימיות, אבל לפחות זמנית זה נראה הרבה יותר טוב משזה נראה לאחרונה.
תראה, מאוד קשה לי להתנתק מהדרבי ולדבר רק על היורוליג, בסך הכל היו 3 משחקים השבוע, ולא 2. אם להתייחס רק ליורוליג, אז אין ספק שצריך להיות מרוצה. קבוצה יצאה מהמשבר אחרי 8 הפסדי יורוליג רצופים, היא משחקת כדורסל באמת כמו שאמרת יותר אחראי, עם דגש על שמירה על הכדור, אבל כן צריך לבוא ולהגיד שבשני המשחקים האלה מכבי תל אביב התמודדה מול הגנות שלא לוחצות את הכדור, זאת אומרת גם אולימפיאקוס שבקו האחורי שלה נמצאים שחקנים כמו סלוקס ווקאפ ודורסי, הם לא שחקנים שלוחצים את הכדור ומונים קווי מסירה ולכן גורמים לאיבודים. אותו דבר כמובן באלבה ברלין עם מאוד אולו ושחקנים נוספים בקו האחורי שהם לא השחקנים האלה שמולם אתה מאבד את הכדור. הייתי רוצה לראות את מכבי תל אביב מגיעה למספרים האלה או לפחות קרובים אליהם, כי גם 4-5 איבודים במשחק זה מאוד נדיר, אבל אם מכבי תצליח להגיע לממוצע של אפילו 8 איבודים למשחק נגד הקבוצות האתלטיות, עם הגרדים הקשוחים, זה יהיה משהו שהייתי רוצה לראות, אני עדיין לא לוקח את זה כמשהו כאיזשהו שיפור. קבי ביורוליג בבית, היא קבוצה אחרת כל העונה, היא מסוגלת לנצח את ברצלונה, ואת אולימפיאקוס, והיא נותנת פייט לאנדולו. וזאת קבוצה אחרת, כי משחקים ב8 זרים, לעומת הליגה שמשחקים ב5. ובליגה הקבוצה הזאת מגיעה לחוצה, ומגיעה קצת שעננה, אז ההבדלים גדולים מדי, זה מרגיש לי ממש כמו שתי קבוצות. באופן עקרוני, כל עוד יש סיכוי למכבי להגיע לפלייאוף ביורוליג, היא חייבת לאסוף כמה שיותר ניצחונות על הקבוצות מהסוג הזה, במיוחד בבית, יש לה עכשיו צ'אנס, במידה והמשחק לא יבוטל, לנצח בליטה, את ז'לגיריס, ואז יוצאת למשחק נגד ביירן מינכן, שהוא באמת יכול להיות משחק אלונה. אם יתנצח את ז'לגיריס, היא תהיה בעמדה מצוינת להיכנס לשמינייה, המשחק במינכן הוא באמת משחק בין שתי קבוצות שבגדול יש להם את אותו צ'אנס קטן להיכנס לשמינייה, וזה יהיה שם מלחמת עולם. תגיד לך אם אני אופטימי? לא כל כך. לא כל כך, כי בין שני משחקי היורוליג האלה ראיתי דברים קשים מאוד, קשים לצפייה.
אני מסכים, מכבי באמת שיחקה מול לא שתי יריבות חלשות, מן הסתם אולימפיאקוס היא בצמרת, אבל היכולת שהיא הראתה בדגש על המחצית השנייה, ובכלל כל המשחק מבחינה התקפית הייתה חלשה מאוד, היא לא הראתה שום סימני חיים, ואלבה ברלין הרבה צייצו את זה והם לא טועים, זאת נראית כמו קבוצה שביורוליג היא פשוט באה לשחק בשביל הכיף, התוצאה, מה שהיא תהיה, היא תהיה מרוצה, היא לא מחפשת להתחרות על הפלייאוף, וזה בעצם הסיפור שלה. עומר, מה אתה לוקח מהשבוע הזה של מכבי תל אביב, בדגש על היורוליג?
כן, אבל כמו שדובי אמר, אי אפשר לנתק את אחד את השני, כלומר, שאנחנו רואים את מכבי תל אביב, שבארבעת המשחקים האחרונים שלה, משיגה שתי ניצחונות ומפסידה שני הפסדים, ששני ההפסדים הם לבני הרצליה והפועל תל אביב, ושתי הניצחונות זה מול אולימפיאקוס וברלין, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי בעיה, והבעיה היא רחוקה כלומר, יש פה בעיות מקצועיות עמוקות וניגע בהן, אבל יש פה בעיה אחרת והיא בעיה מנטלית, דיברתם על אחריות בהתקפה, על פחות עיבודים, צודקים לגמרי. הדבר הזה נובע מהעובדה שדבר ראשון, ביורליג נראה שיש יותר מחויבות, יש פחות מה שנקרא משחק פרי סטייל, הרבה יותר משמעת לגבולות הגזרה הטקטיים שקובע יניס פרופולוס, אפשר להתווכח אם הם נכונים או לא, אבל עובדתית שנצמדים לגבולות טקטיים מקטינים את כמות העיבודים, כך שאנחנו רואים איזשהו פער שמאוד מאוד קשה לגשר עליו, מכבי מתקשה לגשר עליו בין היורוליג לבין הליגה, וזה פער שהוא הכי מכולם אמור להדאיג את מכבי תל אביב, כי זה מסמל שקורה שם משהו מנטלי מעבר. בהקשר של מה שדובי אמר על הקבוצות של ארצות, זה נכון מאוד, מכבי משחקת בסגנון המשחק שלה וגם בסגל שיש לה, בלי קו מקשר, כלומר אין הרבה פורוורדים שיכולים לקחת את הכדור לסל, שזה אומר שהרבה מאוד תלוי בקו האחורי ובקשר שלו לקו הקדמי, הרבה פעמים קשה מאוד לעשות את הקשר הזה באופן ישיר, לדוגמה אחרי פיק אנד רול מאוד קשה להכניס כדור פנימה במסירה אחת, ושם ברגע שקבוצות קצת לוחצות, קצת מפעילות סייז, קצת מקבצות, עוברות להגנת מאצ'אפ או הגנה אזורית, שם לרוב מכבי תל אביב התחילה להתקשות מול קבוצות ברמה גבוהה, ובאמת כמו שדובי אמר, גם לאולימפיאקוס וגם לאלבה ברלין, אין את הדברים האלה בארגז הכלים שלהם, כך שלא הייתה את הבעיה הזאת מהכיוון הזה של מכבי תל אביב, והיא בהחלט יכולה להיות מודדת מעצם שתי הניצחונות, כי זה נותן לה את הלגיטימציה להמשיך ולהילחם על מקום בשמינייה, אבל מעבר לזה יש פה המון המון נקודות שהיא יכולה והיא צריכה לשפר, והיא צריכה להיות מודגת מהם, ואני בטוח שהם מודגים מהם, אני די מקבל את התחושה שבמכבי תל אביב לא מסתנברים משתי הניצחונות האלה ביורוליג, ודי מבינים עדיין שהמצב שלהם היה ונשאר בערך אותו דבר, ושלא חלה פה איזושהי התקדמות מטורפת, שזה גם חשוב, גם לדעת את, כלומר לדעת את הבעיה הזה חצי הדרך כדי לפתור אותה, עכשיו צריך את החצי השני.
מבחינת שחקנים ספציפיים, מכבי נהנתה מיכולת טובה של קינן אבנס בשני המשחקים, ג'ון די ברטולומאו התחיל להיכנס לעניינים, אנטה זיזיץ' היה מעולה בצבע, ולעומר היה טור מאוד מאוד מעניין, שאני אשאל אותך עליו בעוד שנייה, שאנטזיזיץ' הוא לא בדיוק בלתי ניתן להצירה, אם דווקא ביורוליג הוא סיפק יכולת טובה, אז בדרבי קצת פחות, וכשניגע בדרבי אז נעסוק בזה יותר, אבל כל מיני שחקנים חסרי יציבות, בין אם זה דריק וויליאמס, שמבחינה הגנתית היה טוב מול אולימפיאקוס, ואז לא היה קיים מול הפועל תל אביב, ופתאום התפוצץ התקפית מול אלבה ברלין, או שחקנים כמו ג'יילן ריינולדס, שלא נרשם בדרבי, שהיה בנוני פלוס מול אולימפיאקוס, והפעם באמת היה טוב נגד אלבה ברלין, או סקוטי וילבקין, שהיה רדום יחסית רוב המשחק מול אולימפיאקוס, רשם דרבי פשוט נוראי, שעוד ידובר עליו רבות, ואז שיחק גם בצורה אחראית וגם קלה מול אלבה ברלין, או שחקן שצריך באמת לדעתי לגעת בו עכשיו, קמרון טיילור, שהושל לשטרסבורג בסיום המשחק של מכבי מול אלבה ברלין, ואני רוצה לשאול דווקא את דובי את השאלה הזאת בתור אוהד, איך אתה מרגיש עם זה שמכבי תל אביב משאילה שחקן, אבל נותנת לו לשחק כשכולם יודעים מראש שהוא עומד להיות מושל, וזה שחקן שלא הרשים עד עכשיו העונה, ופתאום הוא נותן משחק C, והמועדון לא עושה מאמץ אפילו אולי לנסות לשמור עליו ולהפיק ממנו את המיטב כמו שהוא עשה מול אלבה ברלין, מה זה לדעתך אומר על ההנהלה ובאמת על ההתנהלות העונה, כי קמרון טיילור זה חתיכת סיפור מה שהלך שם במשחק מול אלבה ברלין.
לצורך העניין, אין לי, בנושא הזה באמת אין לי שום טענה, מגיע שחקן, קיירי תומאס, אני מניח ומאמין להם שהם רואים אותו באימונים ומבינים שהוא קשיר, ואין מקום לעוד שחקנים, מישהו צריך ללכת. עכשיו, זה בסדר גמור, העסקה של סטרסבורג, אני מניח, הייתה סגורה לפני המשחק נגד לברלין, זה בסדר גמור לתת לשחקן לשחק את המשחק האחרון שלו, במיוחד שג'יימס נאלי בחוץ, וצריך אותו. היה צריך אותו, והוא הוכיח שהיה צריך אותו אתמול, וזה גם לא כזה מופרך ששחקן עולה למשחק האחרון ונותן משחק טוב, זה קורה בדרך כלל. עכשיו, באופן כללי, קיירי תומאס הוא יותר גארד, הוא יכול לשחק בעמדה 3, ומה שראינו במשחקים האחרונים עם מכבי תל אביב, זה את יאניס פתאום הולך טיפה לשלושה גארדים, זאת גם הסיבה שהדקות של ג'ון די ברטלומאו נסקו בשבוע האחרון, הוא אוהב לשחק גבוה, יאניס, עם קלויארו בעמדה מספר 3, אבל זה לא עובד, וזה לא עובד מתחילת העונה, והוא לאט לאט עובר לשלושה גארדים, ראינו המון פעמים במהלך השבוע האחרון גם בדרבי, מכבי עוברת לשחק עם וילבקין, אבנס וג'ון די ברטלומאו ביחד, ואם קיירי תומאס נכנס לתוך המשבצת הזאת, כי הוא יכול לשחק גם בעמדה 3, למרות שהוא נמוך, אז מכבי תל אביב מרוויחה בעצם פעמיים, היא מרוויחה עוד שחקן כגארד לשיטה של שלושה גארדים בחמישייה, היא מרוויחה גם שחקן שיכול לשחק בעמדה מספר 3, כשננלי לא בנמצא או שלא מספיק טוב, ולכן אין מקום לעוד שחקן, גם ככה בליגה אפשר לרשום רק 5, אני גם חושב שעוד מעט רגן בנדר אולי חוזר, אז בכלל יהיה טירוף זרים במכבי תל אביב, קמרון טיילור הוא שחקן צעיר, יש לו מספיק פוטנציאל, אני לא יודע אם הוא ישחק עם מכבי תל אביב שנה הבאה, אבל יש לו חוזה, ואם הוא ילך להשתפשף בקבוצה שמשחקת בליגת האלופות, אני מקווה שהיא עדיין שם, אני לא יודע, אני מאמין שכן, ויקבל דקות בליגה האתלטית כמו הליגה הצרפתית וב-BCL, מכבי תרוויח בסופו של דבר מהדבר הזה.
אוקיי, משהו מעניין בנוגע לטיילור זה שזה באמת היה משחק השיא שלו, מן הסתם הקדנציה שלו במכבי עד עכשיו הייתה רעה מאוד לכל הדעות, אחוזים נוראים, והפעם הכדורים יותר נכנסו והוא שיחק התקפה בצורה טובה וגם חטף כמה פעמים, וכמו שאמרת, השחקנים במשחק האחרון שלהם לרוב מופיעים, ולי זה קצת הזכיר את המשחק של נועם דוברת עם מכבי ראשון לציון מול גליל עליון העונה, ואחרי זה הוא עבר להפועל ירושלים, ככה שאולי באמת יש הרבה אמת בדברים האלה, אבל בואו באמת ניגע באקס של מכבי תל אביב, שהגיע לשחק עם אל בברלין בהיכל, לצד חברו לקבוצה תמיר בלט, זה היה כמובן יובל זוסמן, ולא בכל יום מגיעים שני ישראלים להיכל, ובמיוחד אחד ששיחק במדי מכבי תל אביב, ואחרי קבלת הפנים שקיבל טיילר דורסי עם אולימפיאקוס, גם זוסמן לא היה חסין משריקות בוז, אולי קצת כללות, ודובי, אני שאלתי אותך לפני המשחק על זה בשביל כתבה על קבלת הפנים שמצפה לזוסמן, חשבת שלא ישרקו לו בוז, בסוף זה כן קרה, האם הרגשת אולי מובך בתור עד מכבי, או שלדעתך זה בסדר גמור ולגיטימי להביע את המחאה הזאת?
קודם כל, תמיד כיף להיות מופתע לרעה. מובך לא. אני מכיר את האופי של הקהל. אז היו כמה? 300-350 ילדים ששרקו בוז. יש משהו שאוהדי מכבי תל אביב וחלקם לא אוהב, וזה מחסור במכביזם. זאת אומרת, שיובל זוסמן בא ואומר, אני לא רוצה לשחק מכבי תל אביב. מכבי תל אביב רוצה, משוות ההצעה, מעוניינת שהוא יישאר, והוא אומר לא, כמו שצורך העניין יותם אלפרין בזמנו, ליאור אליהו, אז חלק מהאוהדי מכבי תל אביב מרגישים נבגדים, וזה בסדר גמור. אם הם מעוניינים לשרוק בוז, שישרקו. יובל זוסמן לא אמר את מילתו האחרונה במכבי תל אביב, ואין לי ספק בכלל, גם אני לא חושב שזה ישפיע עליו בכלל במהלך המשחק, הוא בחור נבון והוא מבין את זה, הוא גם מבין שכשהוא קיבל את המגן ממכבי בתחילת המשחק, 8,000 איש עמדו ומחאו כפיים, וכמה מאות שרקו בוז, הוא יודע לעשות את ההפרדה הזאת, רוב האוהדים של מכבי תל אביב גם מבינים את זה, הכל בסדר, זה כדורסל, בשבוע שעבר, שטיילר דורסי קיבל פה, הרבה 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 יותר בוז, זה השפיע לו על המשחק, וזה היה לטובת מכבי, אז כל משהו לטובת מכבי, בסדר לי, הכל טוב.
בסך הכל, זוסמן היה מעולה, היה כיף לצפות בו, כיף לראות שחקן ישראלי, לגיטימי ביורוליג, ודווקא לא במכבי תל אביב, לא שיש לה כרגע ישראלים לגיטימיים ביורוליג, ואני אעביר לעומר שאלה עכשיו, שבאמת אם מסתכלים לעומק, הישראלי הכי טוב בכדורסל בפער זה דני אבדיה, ואחריו יש איזשהו וקום שלפחות לדעתי יובל זוסמן נמצא בו במקום השני, בגלל ניסיון היורוליג, וכל עוד לא יוכח אחרת עם תומר גינת ועם אדר, שעוד צריכים לצבור ניסיון ברמה הזאת, אז זוסמן הוא מבחינתי לפחות הישראלי השני הכי טוב, ואפילו תמיר בלט, עצם זה שהוא משחק ביורוליג, אז הוא במקום השלישי, ועומר, לאיפה אתה לוקח את זה? במיוחד כשאני יודע שהשחקן הכי אהוב עליך, אם אני לא טועה, זה תמיר בלט, וזוסמן מן הסתם, זה כבר הפך להיות שחקן מנוסה ביורוליג, בין אם אנשים חושבים שמגיע לו לקבל הרבה דקות, ובין אם לא.
לא, אז אתה ממש לא טועה בנוגע לתמיר בלט, ואני אתייחס אליו עוד רגע. אני רק רוצה להתייחס שנייה לשריקות הבוז ליובל זוסמן. דבר ראשון, דובי צודק, וצריך לעשות את ההפרדה בין אותם 8,000 שמחאו כפיים, ששמעו אותם פחות מאלו, מהמאות שצעקו בוז, כי זה הטבע של שריקות גנאי, תמיד שומעים אותם יותר מאלו שמוחאים כפיים, לצערנו. אבל זה באמת היה, לא היה נעים לראות את יובל זוסמן מקבל שריקות בוז, אני לא מבין את התחושה הזאת שישראלי שמכבי מגדלת שייך לה בטאבו ולא יכול לסרב להצעה ממנה, אבל בסדר, כן, זה כדורסל וזה מה יש, והעיקר שאני מקווה ואני בטוח שהוא לא, מה שנקרא, לא לקח את זה אישי, והוא ידע שזה מה שיהיה ו... ואולי אפילו הופתע לטובה. מבחינה מקצועית, באמת הסיטואציה שיובל זוסמן נמצא בה לאורך הקריירה שלו, היא סיטואציה סופר סופר ייחודית. כלומר, הוא מקבל פה באמת הזדמנויות אדירות מבחינת ניסיון היורוליג שלו, הזדמנויות שאנשים בגילו לא חולמים ולא מתקרבים לסיטואציות כאלה, שזה באמת דבר מאוד מאוד ייחודי וחיובי עבורו, ולכן זה מקנה לו את המקום, את מה שנקרא את המקום השני מיד אחרי דני אבדיה. אני לא אוהב לדרג אנשים ולדרג שחקנים, אבל בהחלט הבמה הזאת של היורוליג היא במה מאוד מאוד גדולה, ומיד אחרי זוסמן יש את אמיר בלט, שבאמת אני חושב שלא מדברים הרבה על מה שהוא עושה באלו ברלין. ברור שאין לו את הרול של זוסמן, ושהוא לא הכוכב של אלבה, אבל הוא עושה שם דברים נהדרים. אולי המוסר הכי טוב שנמצא שם באלבה, האמת, אני טוען שאולי המוסר בין הטובים באירופה. אז זה לא כל כך חוכמה, אבל יש פוטנציאל מבחינה, אם נדבר שנייה מנקודת מבט פטריוטית, יש פה המון המון שחקנים, ובייחוד השניים האלה, עם פוטנציאל נהדר, נהדר, נהדר. לפחות זוסמן בשלב הנוכחי, כרגע הוא חווה עונה טובה מבחינתו באלבה ברלין, הוא צריך מתישהו לעשות את הקפיצה לקבוצה תחרותית. קבוצה תחרותית, לא קבוצה עכשיו שמתחרה לאליפות היורוליג, אבל לפחות קבוצה שכמו שאמרת משה בהתחלה, לא משחקת לכיף ומתחילה לרצות לנצח קצת משחקים, הוא צריך לעשות את הקפיצה הזאת. לעומת דרך אגב תמיר בלט, שהעובדה שהקבוצה קצת משחקת לכיף, למרות שאני חושב שהרול שנותנים לו הוא נמוך מדי, אבל העובדה שהקבוצה משחקת לכיף נותנת לו את הבמה להציג את היכולות שלו בלי הרבה לחץ, שזה דווקא דבר חיובי, ובעתיד, אחרי שהוא כבר גם הוא עצמו ישתפר וגם יראה יותר ממה שיש לו לתת לכל שער הכדורסל האירופאי, אז הוא יוכל להמשיך ולצאת. אבל בהקשר של יובל זוסמן, לטעמי הוא חייב להתקדם לקבוצה תחרותית, והאמת, אולי מכבי תל אביב זו אופציה לא רעה.
אוקיי, אף אחד לא יופתע אם בקיץ מכבי מן הסתם תרצה את זוסמן, ואם הוא יחזור זה כבר בחירה שלו והסביבה שלו, ובואו באמת נעבור לצד פחות חיובי של מכבי תל אביב, הדרבי התל אביבי בתוצאה כל כך מדהימה מבחינת הפועל תל אביב, 78-77, וכמובן שהמשחק נערך בדרייבין, עם אווירה רועשת וכל השירים הרגילים שאנחנו פחות אוהבים לשמוע כמובן במגרשי הכדורסל, אבל היה שם גם המון כדורסל וזה ג'יי פי טוקוטו עם יכולת גבוהה בלי ג'יי קובנבראון, שלושה זרים, הפועל תל אביב נהנתה גם מהכושר האדיר שבו ג'יימס יאנג נמצא, שחקנים כמו ברטימור, רז אדם עם הטירוף שלו עשו את שלהם גם, איגור קולשוב שמר על סקוטי ווילבקין במהלך המכריע, גיל בני הסתכל לשחקני מכבי בלבן של העיניים, ואם אני לא טועה דובי שמענו את זה בפודקאסט שלך במכבי בול, שממש הם הרביצו לשחקני מכבי ובראשם גיל בני, ובעניין שלו לשרון אברהמי שאימן אותו בעבר היה פוסט מאוד מעניין על גיל בני והיכולת שלו להגיע רחוק למרות הפיגור בגובה לדוגמה וכדומה. ומכבי תל אביב, סקוטי ווילבקין, כבר אמרנו את זה, משחק רע מאוד, אנג'לו קלויארו כן הביא הקרבה וכן חטיפה קריטית שלא הספיקה, ג'ון די ברטולומאו המשיך בחזרה לעניינים שם, ג'ייק כהן היה פשוט מעולה עם שלשות מהאמצע בעמקי הרבע השלישי, ויפתח זיו ספג צעקות מאניס פרופולוס בעקבות יכולת רעה מאוד, ונתחיל מדובי, מכבי תל אביב במקום השישי בטבלה, הפועל תל אביב חמישית, כמה השפעה יש לזה על המשך העונה, כי אין ספק שמכבי תל אביב 8 ניצחונות ו6 הפסדים בליגה בשלב כזה של העונה, זה פשוט מאזן רע מאוד, והפועל תל אביב בליגה כל כך צמודה, כשהיא צוברת מומנטום ונהנית משחקנים מנוסים, כן יש לה אולי את היכולת להגיע רחוק מאוד העונה, ואם מכבי ממשיכה ככה, אז הפועל יכולה גם להילחם על תואר.
הפועל יכולה להילחם על תואר בלי קשר למכבי. קבוצה מספיק טובה, אני חושב שהיא בנתה את הקבוצה הכי טובה שלה בעשור האחרון אולי, והיא התחילה את העונה לא טוב, אבל היא משחקת עכשיו כדורסל טוב, כי היא ידעה לעשות את ההתאמות גם בסגל. חייב להגיד לך שבתור עד מכבי אני לא, מה שהמאזן או מי נמצא מעליי, מתחתיי פחות מטריד אותי, היא הליגה מאוד צמודה וחודש טוב אחד יכול להיות מכבי חזרה למקום הראשון, מה שמטריד זה הצבא שבה מכבי משחקת בליגה. עומר דיבר קודם על עניינים מנטליים, אז אני חושב שקודם כל מן הסתם הוא צודק, מכבי מגיעה מנטלית לא טוב למשחקים האלה, וצריך להגיד אבל שזה גם עניין מקצועי, קודם כל מכבי מגיעה חסרה, היא הקבוצה היחידה בליגה שמשאירה שלושה שחקנים מאוד משמעותיים בחוץ בכל משחק ליגה. מעבר לזה, קבוצות
גם מגיעות... גם הקבוצה היחידה שיש לה 8 ו-9 זרים לבחור לפני משחק ליגה. כלומר, היא מעולם לא תגיע עם פחות מ-5 זרים למשחק.
נכון. יותר משמעותי בעיניי להשאיר 3 זרים בחוץ, מאשר הלוקסוס הזה לבחור ביניהם. כשאתה משאיר 3 זרים בחוץ, הקבוצה היא קבוצה אחרת. הקבוצה משחקת בשני סגלים שונים, בשתי מסגרות שונות, ולכן היא יוצאת מהשטף שלה. ובערב אחד סורקין, יפתח זיו ובלייזר מקבלים ביחד 5 דקות, ואז הם צריכים לבוא ולקבל ביחד כ-30 או 40 או 50 דקות במשחק ליגה. זה לא פשוט, לא למאמן, בטח לא לעובדים. מעבר לזה, קבוצות מגיעות נגד מכבי תל אביב בליגה הרבה יותר מוכנות, קודם כל יש להם את הזמן, הם לא משחקות כל יומיים, משחקות כל שבוע, במקרה של הפועל תל אביב היה לה מספיק זמן להתכונן למרות שהייתה שם קורונה, ודבר נוסף, המאמנים בליגה הם מאמנים מצוינים, שיודעים להכין את הקבוצה שלהם מצוין, ולתקוף את החסרונות של מכבי תל אביב. אנטה ג'יג'יץ' דוגמה מצוינת לשחקן, שדני פרנקו התמודד איתו מושלם, ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות בשביל לעצור אותו, ואנחנו ראינו שביורוליג הוא הולך לו הרבה יותר בקלות מאשר בליגה, בגלל שבאים מוכנים אליו, יודעים מה לעשות איתו ברמה המקצועית, והדוגמה הכי טובה לזה, זה כשהגיע ג'ק כהן ונכנס לעמדה מספר 5, פה תל אביב קצת איבדה את זה, כי פתאום יש שחקן שזורק 3 מעמדה מספר 5, לא ידע איך להתמודד עם זה, וזה עניין של הכנה למשחק, לא בא להגיד, זה לא אומר משהו רע על הפועל תל אביב, להפך, זה אומר שהם התכוננו נהדר לאנטה ג'יג'יץ'. מכבי תל אביב מתקשה בליגה, כי זה סגנון משחק אחר, זה הרבה בלגן, קבוצות מגיעות מאוד מוכנות, כל זה נשמע כמו יופי של אוסף תירוצים, וזה באמת אוסף תירוצים, כי בסגל של מכבי תל אביב, היא צריכה לעשות הרבה יותר מול הקבוצות האלה. אני מאמין שככל שהעונה תימשך, אם יצליחו לייצר רצף ניצחונות ביורוליג ולשחק כדורסל יותר טוב, אז זה ישפיע גם על הליגה. באופן כללי, הליגה עד חודש אפריל, זה משחקי מיקום. הליגה הזאת מתחילה בפלייאוף, מכבי תל אביב תהיה בפלייאוף, מקווה מאוד שיהיה לה יתרון ביתיות עד הסוף, למרות שכרגע זה לא נראה ככה, כי יתרון הביתיות קריטי למכבי תל אביב, אבל זה שלב בעונה שאני הרבה יותר מודאג מהצורה שבה משחקים ופחות מהתוצאות.
ממש נגעת בנקודה של זיזיץ' ועומר עשה כתבה שלמה על זה, אז בוא באמת נשמע עומר, מה אתה יכול להגיד על הטיפול של דני פרנקו בגבוה של מכבי תל אביב?
כן, אז פרנקו, כמו שדובי כבר התחיל ואמר, באמת עשה את הדברים המושלמים מול זיזיץ'. עכשיו, צריך להגיד משהו. הכותרת של הכתבה שאלינו הייתה אנטה זיזיץ' לא באמת לא ניתן להצירה. כלומר, זה היה תמצית הכתבה. עכשיו, ובאו ואמרו כמה אנשים, והם צודקים לגמרי, אין שחקן שהוא לא ניתן שהוא לא ניתן לעצירה. זה נכון, כל שחקן אפשר לעצור, זה תלוי בעצם כמה אנרגיה אתה מוציא כדי לעצור אותו, גם מבחינת משאבים, כלומר כמה שחקנים לדוגמה אתה צריך כדי ליישם את הרעיון שלך, וגם עד כמה הרעיון שלך צריך להתרחק מתוכנית המשחק המקורית. ככל שהרעיון שלך צריך להתרחק מתוכנית המשחק המקורית, לדוגמה, ג'יי כהן, כדי לטפל בו, מכבי, הפועל תל אביב הייתה צריכה לצאת מאוד מתוכנית המשחק שלה. ג'יי כהן קלה את השלושות שלו שג'וש אורנס היה על המגרש, הפועל תל אביב שמרה בהגנת דרופ, שהיא הגנה נוסגת, שהגבוה נמצא כמעט בתוך הצבע, והיה מאוד קשה לעשות את ההתאמות, עד שהביאו גארד שיעזור, או ששינו את הדרך שבה אורנס מגיב לפיק אנד רול, לקח הרבה מאוד זמן. אני בעצם טענתי בכתבה, ואני טוען עכשיו, שכדי לעצור את אנטה זיזיץ' לא צריך לצאת מחוץ לקופסה כל כך. רעיונות טקטיים פשוטים שיש בארסנל של כל קבוצה, יכולים לגרום לאפקטיביות של זיזיץ' לרדת משמעותית. מה דני פרנקו עשה? הוא הגן בהגנת הג' שהגנת פיק אנד רול אגרסיבית נקרא לזה ככה, שלכל קבוצה יש בארסנל, היא ההגנה אולי הכי פופולרית על פיק אנד רול. הוא סידר את העזרות מאחורי מהגנת הפיק אנד רול הזאת בצורה טובה ובאיכות ביצוע נהדרת, כדי שלזיזיץ' לא יהיה לאן להתקדם פנימה. ועל הפוסט-אפים הוא הביא פעם עזרה, פעם החליף לאזורית, דברים שלכל מאמן יש בארסנל, ולכל קבוצה יש בארסנל, והיא מיישמת את זה. כך שהעובדה, שפו לדני פרנקו על איכות הביצוע ועל הביצוע עצמו, כלומר הרבה פעמים לצאת מתוכנית המשחק כדי להגיב לשחקן אחר, זה לא דבר שפשוט למאמן לעשות, וזה רק איזושהי נקודה כדי להעביר למכבי תל אביב, שבכלים מאוד פשוטים קל לשתק את המרכזים ההגנתיים, ההתקפיים שלה, וזה משהו שצריך להדיג את יאניס, זה לא עניין של סגל, זה נטו עניין של עד כמה אתה יצירתי טקטית, ועד כמה אתה, עד כמה יש לך אופק וורסטיליות מבחינת המהלכים שאתה יכול להריץ. עכשיו ברשותך, משה, אני רוצה להתייחס שנייה למה שדובי אמר קודם. דובי אמרת קודם שהפועל תל אביב יכולה לקחת תואר בלי קשר למכבי תל אביב. ולאחר מכן המשכת ודיברת קצת על מכבי תל אביב בליגה, ואני רוצה רק להבהיר פה איזושהי נקודה. אם מכבי תל אביב, אני לא אגיד תרצה, כי זה כמובן לא נכון, אבל אם מכבי תל אביב תהיה בשיאה מבחינת, אפילו במחצית הפוטנציאל שלה כרגע, היא תיקח אליפות בהליכה, בסחילה. אם זה פערי תקציב, זה פערים של המתקנים, זה עומק של הסגל, כל כך הרבה משתנים שפשוט נותנים את היתרון הכל כך חד משמעי הזה למכבי תל אביב. אז הפועל תל אביב תיקח תואר, אם מכבי תל אביב תאפשר לה לקחת את התואר, כרגע נראה שהיא לגמרי מאפשרת לה, למרות שיש תחרות גם צדדים אחרים במפת ליגת על, אבל מכבי תל אביב היא שולטת פה בכדורסל הישראלי, צריך להבין את זה, וזה אומר שמכבי תל אביב גם לא יכולה להרשות לעצמה, לא להפסיד ולא לתרץ הפסדים. זה אומר שאם מכבי תל אביב מפסידה, נכון שעניין הסגל שלה הוא עניין שמלווה ביתרונות וחסרונות, אבל עם כל הכבוד, קבוצה עם סגל של 15 שחקנים לא יכולה להתלונן על אומס, לא יכולה להתלונן, נכון, יש פה קבוצות שונות. חלק מהבחירה בהתמודדויות במפעל כמו יורליג, זה הדבר הזה. כלומר, זה דבר שמתמודדים איתו, אבל כולם מתמודדים איתו, ומכבי עם פערי התקציב פה צריכה להתמודד איתו בצורה הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיא מתמודדת איתו עכשיו. כך שהמצב כן אמור להדיג את מכבי תל אביב, היא יכולה לרשום לעצמה את רשימת הסיבות ללמה היא מפסידה, זה לא ישנה את העובדה שהיא צריכה לשנות דברים, בין אם זה מבחינה מנטלית, ואמר יפה דובי גם מבחינה מקצועית, נכון, מתכוננים למכבי תל אביב, קל מאוד להתכונן למכבי תל אביב, אני חייב להגיד, כלומר, מאמן לומד בשנייה הראשונה, מתי מכבי תל אביב מתקשה ומתי לא, הוא יודע לבסט את קצב המשחק, כי המאמנים בארץ, כמו שדובי אמר, נהדרים, ומכבי צריכה לגרום שיהיה יותר קשה להתכונן אליה, והיא צריכה לעשות את זה בעזרת עוד יצירתיות טקטית, להכניס עוד מגוון של אלמנטים שירתה פה ושם, אבל היא חייבת להכניס את זה כדרך משחק, אם לא, תהיה לה סיבה מאוד מאוד לחשוש, והדוגמה הכי קטנה זה אנטזיזיץ', אם היא לא תראה עוד משהו איתו, מלבד פיק אנד רול, המקסימום שיאניס הראה, זה שינוי זווית חסימה, הוא עשה מה שנקרא פליפ דה סקרין, כלומר לפני שזיזיץ' מגיע לחסום, הוא משנה את כיוון החסימה שלו, ולכאורה מונע את הטיפול הגנתי, סבבה, עבד, שני משחקים, שלושה משחקים, שבועיים, שלושה, למדו את זה, מביאים עוד חיפוי מאחורה, וכך נגמר הסיפור. ברגע שהיא תראה באמת יצירתיות, ותראה אופק במהלכים שהיא עושה, פתאום יריבות יופתעו, ופתאום ליריבות יהיה קשה להתמודד, ופתאום הפער, הכישרון הזה יוכל לצאת לידי ביטוי, זה תלוי בה.
הפועל העריכה חוזים לקפטן באוטימור ולרז אדם, ומכבי תל אביב באמת צריכה להתחיל להתייחס למשחקי הליגה ברצינות גדולה יותר, כמעט כמו ליורוליג, אם לא כמו ליורוליג, ויש לה הזדמנות לעשות את זה עם הדחייה של המשחק מול פנרבחצ'ה, שלדעתי היא יותר מזיקה למכבי, כמובן לפנרבחצ'ה היו חיסורים, וזה היה עוד משחק בית למכבי שהיא כנראה הייתה יכולה לנצח, אז היריבה הבאה במקום היא בליגה הפועל חולון שמתוששת מהקורונה, ומן הסתם חולון בשבוע שעבר עלתה לטופ 16 בליגת האלופות, יכולת טובה של אדם סמית במשחק השלישי מול בשיקטש, וגיא גודס ראוי להמון קרדיט על מה שהוא עושה שם עד עכשיו, ובואו באמת נעבור מנציגה אחת בליגת האלופות, בדמות חולון שדיברנו עליה הפעם בקצרה, אבל בעתיד ובעבר גם היו זמנים שדיברנו על חולון יותר, אבל מן הסתם כשיהיו לה יותר משחקים אז נוכל לדבר עליה הרבה יותר בעתיד. אז בואו נדבר על הפועל ירושלים, דווקא אחרי שהיא הביסה את פרומיטי בבית, היא הפסידה לאותה קבוצה באוקראינה בתום הערכה, שלשת ניצחון של קריס דאו, כשננו גינסבורג לא היה על הקווים בעקבות העובדה שחלה בקורונה, ואני אתחיל מדובי, איך אתה רואה את המצב של הפועל ירושלים לקראת משחק מספר 3 בסדרה, זה יערך בחמישי כמובן, ומי שיאזין לפודקאסט הזה מן הסתם כנראה יעשה את זה לפני המשחק.
אחר כל המצב טוב, כי זה בבית. זאת אומרת, כמה היה חשוב הניצחון ההוא על מנרסה בספרד, כדי להבטיח את הביתיות בסדרת פליין, אתה מבין עכשיו, כשאתה רואה את טנריפה, ואיך שהיא עברה את קרשיאקה, ועכשיו היא צריכה גם עוד משחק בטופ 16, והפועל ירושלים היה מזל גדול שהיא לא פגשה אותה, בטח בלי ביתיות. ועכשיו כשהמשחק בבית, צריך לשים את ההפסד הזה בצד, זה היה פסד כואב, הם נתנו את הכל, הם היו שם כל המשחק, הם הובילו כל המשחק, צריך לשכוח ממנו מהר, כי המשחק השלישי מחר, וקודם כל אני מקווה בשביל הקהל של הפועל ירושלים, שעם כל המזג אוויר הקשה שצפוי יגיע, במשחק הקודם, הסדרה הזאת, לא היה 3,500 צופים, עכשיו אז היה מזג אוויר נוח, משחק קריטי לקבוצה, הצגה, נתנה שם הצגה, איזה 40 הפרש, והקהל היה בבית, וזה רע מאוד, באולם של 11,000 צופים, שיהיה רק 3,500 צופים, בעיניי זה, אני כאוהד מכבי תל אביב לא מסוגל אפילו לחשוב להבין את זה. מכבי בתקופה הכי רעה של הממלאת איך, במשחקים פחות חשובים. אז קודם כל שהקהל של הפועל ירושלים יגיע, זה אחד. שתיים, צריך לשחק את המשחק הרגיל, צריך לשים לב טיפה, למשחק ההגנה בצבע, ראינו את, אני הצטרפתי למשחק במחצית השנייה, בהיכל ראיתי אותו, מירו בילן שם, תחן את הצבע פעם אחרי פעם אחרי פעם, ויצאו מזה רק דברים טובים לטובת הגואנים, אז אני חושב שאותם אלברים צריך לשים דגש מיוחד על הסיפור הזה, נכון שאין לו איזה מפלצת צבע, אבל הוא צריך לטפל בזה בצורות אחרות, ויש דרכים לעשות את זה, לא הייתי מודאג, יותר מדי במקום הפועל ירושלים, זה משחק חשוב להמשך העונה, זה משחק שהוא בעצם על עונה אירופית, אבל אני לא חושב שלאוקראינים יש את הכלים לנצח את הפועל ירושלים כאן, כשהיא טובה, כשהיא שומרת, כשאין לה מאמן לקבוצה האוקראינית. זהו, שיהיה להם בהצלחה. באמת אני אומר את זה, אשתי עולה את הפועל ירושלים, באירופה אני לגמרי
זאת. אוקיי, אז ירושלים באמת יצא, אפשר להגיד פיירית, אבל עדיין משחק מספר 3 בבית, היא לא אמורה לאבד את זה, למרות שכבר ראינו דברים מעולם בכדורסל. ג'יילן אדמס היה מעולה במשחק מספר 2, יכולת אישית גבוהה בהתקפה כמו תמיד ו-25 נקודות. סולימן בריימו גם קלה הרבה שלשות, לקח ריבאונדים, אבל חוץ מהם שאר השחקנים לא בדיוק התעלו, רטינו בסואן איבד הרבה, לא קלה אף שלשה, קייזר גייטס אמנם כן היה שם בריבאונד, אבל גם רשם איבוד קריטי, ושוב לא היה קיים בהתקפה, איתי סגב בסדר גמור בשני צידי הפרקט, לדעתי הוא אפילו היה טוב בהגנה, אבל תקנו אותי אם אני טועה, אדם אריאל גם שחקן שהיה טוב בהגנה, המשיך בתקופה הזאת, אבל השלשות הפעם לא נכנסו, ובכלל הוא לא זרק הרבה. נועם דוברת הכניס התלהבות עם כמה שלשות רצופות, ואחרי זה לא בדיוק נעלם, כי היו לו כמה אסיסטים, אבל גם בזמן שהוא ריכז, לא הכל הלך מושלם, וזה בסדר גמור, כי בסך הכל הוא נראה טוב במדי ירושלים, וגם במשחק מספר 2 ראינו את זה. ג'ון אגבונו תרם קצת בצבע, בריבאונד ההתקפה, בעיקר, ואני התאכזבתי קצת מווילי וורקמן, אמנם 4 נקודות, שזה בסדר גמור בשבילו, והוא נמנע מלזרוק שלשות, אבל עדיין היה חסר לי את הווילי וורקמן שמצטיין בצד ההגנתי, ריבאונד אחד בכמעט 13 דקות, זה פחות מדי, ובוא נשמע ממך עומר, מה המפתחות לקראת משחק מספר 3, והאם אתה חושב שירושלים תעשה את העבודה? שון קיל פטריק שוב לא ישחק, יש שמועות סביב העתיד שלו, אבל זה פחות משפיע, כי בכל מקרה ירושלים היא קבוצה שרצה גם בלעדיו.
אז זה נכון לגמרי להגיד שירושלים רצה בלעדיו, אבל אני חושב שההיעדרות של שון קיל פטריק הרבה הרבה יותר משמעותית ממה שמייחסים לה בירושלים. אדמס בעצם לקח את תפקיד של המוביל העיקרי, והיה נראה שירושלים תלויה באדמס ברגע שאובה רטינו בסואן בעצם שינה את הייעוד שלו. מלפני בערך שבועיים שלושה, רטינו בסואן עד אז היה ספק הנקודות העיקרי של הפועל ירושלים, גם ברמה הטקטית ההצהרתית, כלומר מרבית התרגילים היו תרגילים רחוקים מהכדור, כאלה שהמטרה שלהם זה לספק את הריווח האולטימטיבי לקראת פעולה עיקרית שאמורה להסתיים בחדירה שלו בסואן לצבע. כלומר, גם ברמה הטקטית, ההצהרתית של הפועל ירושלים, רטינו בסואן היה השחקן המרכזי. בשבועות האחרונים, בין אם זה אילוץ ובין אם זה משהו שאמור היה לקרות, או בסואן מנסה להיות יותר פליימייקר והרבה הרבה פחות סקורר. דרך אגב, לא אמור להיות בזה דבר כל כך רע, מרגע שאובסואן במשחקים האחרונים, כמות העיבודים שלו במשחקים היא נוראית, ניהול המשחק שלו רע מאוד. אם הוא כן היה מצליח לעשות את הדבר הזה, אז ליד המריאל היו הרבה יותר הזדמנויות, ולקו הקדמי היו יכולות להיות הרבה יותר הזדמנויות, והפורורדים היו הרבה יותר פעילים בהתקפה. ברגע שזה לא קורה, ירושלים משוות לעוד סקורר, לעוד קריאטור, קיל פטריק היה יכול לעזור מאוד במקום הזה, ולדעתי החיסרון שלו הוא היה מורגש במשחק הקודם, והוא יורגש גם במשחק הזה. את המשחק הקודם, ירושלים הייתה חייבת לפתוח דרך ההגנה, והייתה חייבת לפתוח אותו טוב דרך ההגנה, זה היה ברור שבגלל החלודה שצריכים להוריד משבועיים בלי משחקים, ובגלל העובדה שזה משחק חוץ, שאחוזי השלשות מהמשחק הקודם לא ישוחזרו, ושהאיכות ההתקפית קצת תרד. זה דבר טבעי, וזה יכול היה להיות לקרות אילולי הפועל ירושלים הייתה מצליחה לבצע את הדברים שלה בהגנה, ודובי התייחס לזה והוא צודק. שתי המפתחות העיקריים של ירושלים לקראת המשחק הנוכחי, ולתקן את מה שלא עבד במשחק הקודם. שני הדברים שלא עבדו במשחק הקודם מבחינתי, אחד זה ירושלים לא הצליחה לקבוע קצב משחק, ושתיים ירושלים לא עבדה טוב מול התקפת הפוסט-אפ של, של פורמיטי. כתבתי את זה בפריוויו לפני המשחק הראשון, כל משחק ההתקפה של פורמיטי מבוסס על משחק פוסט-אפ. הוא לא בהכרח העיקרי, אבל גם המהלכים לקליות לשלוש שלהם, מתחילות מפוסט-אפ של הגארדים, ויציאות על חסימות גב דרך הפוסט-אפ, וכניסות דרך... כל הדבר הזה בסוף מסתכם בפעולות פוסט-אפ, שירושלים, אם היא רוצה לנצח, חייבת לדעת להתמודד מולם. אז יש פה שתי גישות של איך צריכים להתמודד עם זה. אני רק אציג את שתיהם, אני לא אנקוט עמדה כרגע, אבל אני חייב להגיד שצריך להיות טוטלי, כלומר, להביא עזרה מהצד החזק, כמו שהביאה ירושלים במשחק האחרון, זה צעד שהוא לדעתי פחדני מאוד. עם קצת חזון טקטי, שזה לא דבר שאפיין את יותם אלפרין במשחקים האחרונים, אבל ירושלים צריכה או להביא את העזרה שלה מהבייסליין, מהצד החזק, גם מרובי לן וגם פטרוב, הם לא שחקנים עם יכולת מסירה טובה, ברגע שתבוא אליהם עזרה מהפוסט-אפ, ב-90% מהפעמים זה יהיה איבוד כדור, לעומת דרך אגב, המצב היה שונה ברגע ששון אבנס היה נכנס למשוואה, אבל הוא לא, למזלה של ירושלים, או לא להביא עזרה בכלל. זו האופציה שהיא גם טובה. שברגע שהפועל ירושלים תבודד את מירו בילן ואת פטרוב למהלכים של אחד על אחד, היא תשיג כמה דברים. א', היא תשים את כל הביצים של פורמיטי בסל אחד, את כל... סיכויי ההצלחה של פורמיטי תשים בידיים של הצמד הזה, שזה תמיד דבר טוב לעשות. במיוחד ששחקני ההגנה של ירושלים לגמרי יכולים להתמודד. גבונו ואיתי סגב ובריימו, הם לא שחקני ההגנה המושלמים מולם, אבל הם לגמרי יכולים להתמודד איתם ברמת האחד על אחד. אין פה מיסמץ' נוראי. והדבר השני שירושלים תשיג, זה ברגע שארבעה שחקנים לא שותפים למשחק ההתקפי בכלל, ואמרתי את זה בפוסט-אפ, אז זה נראה לי מעל 10 פעמים, ששחקנים לא שותפים בהתקפה, הם גם לא שותפים בהגנה. אם הפועל ירושלים תוציא מכלל שימוש ארבעה שחקנים בהתקפה, אני בטוח שהצד ההתקפי שלה יעבוד יותר טוב בגלל בעיות הגנתיות בפרומיטי, כך ש... יותם אלפרין לא חייב לעשות מעשה פופוליסטי ולהביא כמה שיותר עזרות על מהלכי הפוסט-אפ האלה, אלא הוא יכול להגיד, אין לי בעיה, יקלעו פעם אחת, יקלעו פעם שנייה, יקלעו גם פעם שלישית. בלונגרן משתלם לי מהלכי הפוסט-אפ האיטיים האלה, שיקלעו כמה שירצו, ואני אנחנו ננסה לעצור אותם באחד על אחד. הדבר השני שירושלים צריכה לעשות כדי לנצח, זה להצליח לקבוע קצב משחק. היא לא הצליחה לעשות את זה במשחק הקודם. פורמיטי העטה את הקצב והצליחה לרוץ, כלומר קצב המשחק היה מאוד איטי, אבל בהתקפות מתפרצות, לא בהתקפות מעבר, הם הצליחו לנצל את זה לנקודות קלות. ואם הפועל ירושלים רוצה לנצח, היא חייבת לרוץ, מהסיבה המאוד פשוטה, מירו בילן ופטרוב הם הסנטרים של פרומיטי, והם תמיד אחד מהם על המגרש. ברגע שנתפס ריבון והפועל ירושלים הולכת להתקפת מעבר, וסגב ובריים או שהרבה יותר מהירים מהרגליים האיטיות של בילן ופטרוב, ברגע שהם ילכו להתקפה, תמיד מי שיתפוס אותם בצד השני בהגנה זה גארדים. כך שהפועל ירושלים תצליח ליצור ככה מיסמצ'ים בלי שום פעולה, עם שעון מוקדם, תצליח להיכנס להתקפות יותר טוב, להיות יותר אפקטיביים, וזה ככה בקצרה על המפתחות שירושלים יכולה לקחת לקראת הערב הזה. אם היא תצליח לעשות את שני הדברים האלה, עם הקהל בית, עם העובדה שהאוקראינים פה, אמנם ילכו למזג אוויר דומה בשלהם, אבל יבואו פה למשחק חוץ בלי המאמן שלהם, חד משמעית, הפועל ירושלים פייבוריטים, משחק קל זה לא יהיה, אבל פייבוריטים.
בואו נעבור יותר לליגת העל שלנו, ונתמקד באמת במכבי ראשון לציון, עומר קצת התחיל לדבר על הקבוצה הזאת, והיא באמת מתחדשת, לצד כמה החתמות בפרופיל נמוך יותר, כמו ניב בלול ויובל שניידרמן, שלא בדיוק מקבל הזדמנויות עדיין תחת דור כהן, היא הביאה שם גדול כמו אנטוני בראון, איגור קולשוב עזב, ודילל עוד יותר את הסגל הישראלי, וגם קריס קלייבון שוחרר עכשיו, אחרי שהיה באמת אחד השחקנים הכי חסרי יציבות שאני זוכר בליגה בשנים האחרונות, בטח מהזרים, ובואו באמת נדבר קודם כל על זה שהקבוצה הפסידה להפועל באר שבע, ועוד לא נראתה לגמרי איפה שהיא צריכה להיות, ואז במשחק השני נגד עירוני נס ציונה, היא לא הלבישה את מויס ווטסון, ועדיין הצליחה לנצח, ואני אתחיל מדובי, מה אתה לוקח מהמשחקים האלה, גם מהצד של ראשון לציון, וגם מהצד של היריבות שלה, באר שבע שניצחה ונראתה יותר כמו הקבוצה, שהייתה לרמי אדר עם ריבאונד התקפה, הפעם תחת ליבדיוטיס עם ניצחון בכורה, וגם עירוני נס ציונה עם הופעה לא טובה בכלל מול ראשון.
קודם כל ראשון, צריך להבין, היא מתחילה רק עכשיו את העונה. אתם יודעים כמה שחקנים ומאמן עזבו את הקבוצה הזאת העונה? תנחשו, מספר, תנו לי מספר, בלי לדעת, כאילו בלי גוגל.
9.
עם גודס זה 10.
וואו.
קבוצה חדשה לגמרי, לחלוטין. אוקיי? עכשיו אי אפשר לשפוט אותה עדיין. קבוצה שעושה עכשיו סוג של פרי-סיזן. כן? כמעט אף אחד לא נשאר שם, תחשבו על זה. כל הזרים, דוברת עזב, כל שוב עזב, מי נשאר שם? ארצי. זאת אומרת, באופן עקרוני, קשה מאוד לשפוט את מכבי ראשון, ולכן היא תפסיד, התנצח, היא תתייצב, ואחרי שהיא תתייצב, שזה יקרה רק עוד איזה 3-4 משחקים, אז היא צריכה לנסות להציל את עצמה מירידה, שזה לא פשוט, אבל זה גם לא בשמיים, כי הליגה הזאת היא ממש סוג של קזינו, בסופו של דבר יש פה משהו כמו 4-5-6 קבוצות, שכולם פלוס מינוס יישרו קו לאותה רמה, באר שבע, גלבוע גליל, נס ציונה, אולי אלת והפועל חיפה טיפה יותר מוכשרות, אבל לא הייתי לוקח יותר מדי מהמשחקים האלה, אני חייב להגיד מהבחינה של ראשון, אני חושב שהם עשו מהלכים נכונים, הם הביאו שחקנים טובים, אנטוני בראון זה יופי של שחקן, יכול מאוד לתרום, וצריך לתת להם את הזמן שלהם. לגבי הקבוצות האחרות, שוב, עירוני נס ציונה, בעיניי קצת אובר אצ'יברית, לעומת מה שהיא אמורה לתת, היא עשתה ניצחונות יפים שהפתיעו אותי, אני חושב שבסגל שלהם, במיוחד בסגל הישראלי, יש חוסרים משמעותיים, שיקשו עליהם בהמשך העונה, הם צריכים להיזהר, לא להיגרר לאיזשהו רצף של משחקים לא טובים שיספחו אותם בתחתית. באר שבע זה גם כן, אני קשה לי לצעות על הקנקן שלהם, כל הזמן משחק אחד נראים טוב, משחק אחד נראים לא טוב, הם מזכירים לי קצת מכבי תל אביב בקטע הזה. ובאופן עקרוני, עם כל זה שאנחנו בינואר, עוד מעט פברואר, קשה להעריך את החוזק לקבוצות מהסוג הזה, וכל אחת מהן צריכה מאוד מאוד להיזהר ולשים לב שהיא לא מדרדרת למקומות שמסוכן.
בנוסף לבראון, גם קיילב ווסון התחיל לשחק בראשון לציון, בראון עם משחק בכורה פחות טוב מול באר שבע, אבל אחרי זה מול נס ציונה הוא התפוצץ, וטו הולווי לוקח על עצמו המון גם, ונתנאל ארצי, השריד הישראלי הבכיר היחיד שנשאר, ובגלל זה בעיקר הקבוצה הזאת לא יכולה לשרוד בליגה, נראה טוב כקפטן החדש של הקבוצה. בצד של באר שבע, טרוויס ווריק, נתן משחק איכותי, עשה קצת מהכל. מאוד אהבתי את עמית זיס שהתעלה, שחקנים זרים גם תרמו יפה, בין אם זה דרק פאודון, ג'וניור איטו, אמיר בל שהיה מצוין, וקודי דמפס, וזאת באמת, כמו שאמרתי, בר שבע שיותר דומה לזאת של רמי אדר. נעבור לנס ציונה, שזאת, חוץ מטל דן, הקפטן, אני לא לוקח הרבה מהמשחק האחרון שלה, אני מסכים עם דובי שזאת קבוצה מאוד אובר-אצ'יברית, לפני העונה אני ראיתי אותה כקבוצה הכי חלשה, ואז היא עשתה שינויים נכונים, היא תוששה וזה נראה הרבה יותר טוב, ופה באמת נשמע את הדעה של עומר, מה אתה חושב גם עוד קצת על ראשון לציון, ובעיקר קבוצות כמו באר שבע ונס ציונה, שגם בקונסטלציה מסוימת יכולות להיגרר למאבק הירידה הזה.
הדבר ראשון, ראשון לציון באמת עושה פה תהליך יפה. המילה התייצבות, אני חושב שזה המילה, מילת המפתח כאן, כלומר יש פה שימוש חכם יותר, מדוד יותר בסימפסון, כמו שדיברתי בהתחלה. התרגילים הרבה יותר מתאימים ופשוטים, הרבה יותר מתאימים לאולווי והרבה יותר מתאימים לבראון, ונותנים להם את המקום להוציא החוצה את היכולת ההתקפית שלהם. הגנתית הם גם נראים טוב ביחד כקבוצה. נתן אלארצי הפך להיות השחקן של רשלץ, הוא משחק 38 דקות, הוא מועיל בלי הרבה נקודות ובלי הרבה... מה שנקרא תרומה נראית לעין, הוא כן מצליח לשרוד כל כך הרבה דקות על המגרש, לא רק כי אין שום שחקן שיכול להחליף אותו, אלא גם כי הוא פשוט מועיל לקבוצה בדקות שהוא משחק בהן. ברור לי, ונראה לי שברור לכולם, שלטווח ארוך ולהישרדות פה בליגה, לדעתי, עם שלושה שחקנים שמשחקים 40 דקות, והיעדר ספסל, זה לא יתפוס, ראשון לציון לא תישאר ככה, בליגה זה פשוט לא יעבוד. כך שנחמד לראות את תהליך ההתייצבות הזה, אני לא בטוח אם יש עוד רצון ויכולת לעשות שם איזה שהם עוד חיזוקים שיביאו קצת עומק לסגל לדל הזה, אבל זה לא יעבוד ככה. נס ציונה בהחלט יכולה להיות מודגת מהמשחק הזה, בעיקר מבחינה הגנתית, בין אם זה בראון ובין אם זה הולווי, לנס ציונה לא הייתה שום תשובה לשום דבר שראשון לציון עשתה. היא לא הצליחה לעצור אותה גם בהתקפת המעבר, שראשון לציון רצה מתי שהיא רק רצתה, וכל פעם שהיא רצה, זה הסתיים בנקודות מהצד השני. כך שלליובין יש המון 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 עבודה בהקשר הזה של נס ציונה, בהחלט יש שם כישרון התקפי שאנחנו רואים אותו כל פעם, אבל נראה שההתקפה תלויה הרבה פעמים בהגנה, לדוגמה סוארז, שהיה במשחק התקפי רע מול ראשון לציון, לא הצליח לבוא לידי ביטוי גם בהגנה, לא לבוא לידי ביטוי הכוונה ב... לא שמו עליו... לא שמו עליו פס בהתקפה של ראשון לציון, כך שזה יכול מאוד מאוד להדיק את נס ציונה, יש להם חומר טוב שם, ומבחינת סייז וגודל הם יכולים להתחרות ברמה הזאת וברמה היותר גבוהה מזאת, אבל צריכים לעשות את ההתאמות וצריכים להראות שם קפיצת מדרגה בנושא הזה, כי היא בהחלט יכולה באיזושהי קונסטלציה להסתבך לפחות במאבקים, ויש להם גם מאבקי פלייאוף לעשות שם, כך שהיא, נס ציונה תרצה לראות שיפור באפקט הזה, אני בטוח. בנוגע לבאר שבע, באמת קבוצה עם הרבה מאוד תהפוכות, אני מאוד מאוד אוהב את איך שהם משחקים, אני חושב שהגישה שם טובה של השחקנים, של המאמן, שמנחיל שיטה והשחקנים אוהבים את זה, והשחקנים משחקים את זה, ונראה שהם סובלים שם מהרבה חוסר מזל, הרבה פעמים גם קצת מין אגואיזם של הכוכבים שם, אבל יש להם חומר ממש טוב שם, והם במקום תשיעי כרגע, והם לגמרי יכולים, אם הם ימשיכו בגרף העלייה הזה, והם בגרף עלייה, למרות הם בגרף עלייה כבר יותר מדי זמן ועם פחות מדי ניצחונות, הם לגמרי יכולים להיות במאבקי הפלייאוף ולהיות במצב טוב במאבקי הפלייאוף. כך שבאר שבע יכולה לצפות לדברים טובים אם היא רק תעבוד בשביל זה.
עוד קבוצה מהתחתית ששיחקה כמו ראשון לציון פעמיים לאחרונה היא גלבוע גליל, שעדיין מחפשת שני ניצחונות רצופים העונה ולא מצליחה לעשות את זה. דווקא אחרי המשחק מול ירושלים היא הפסידה בחוץ להפועל חיפה, קודם כל עם בכורה של טיוס באטל שנחסם על ידי המצטיין ג'יימס דיקי, שהיה אדיר והטביע המון, וזה הדבר המרכזי שאפשר לקחת מהפועל חיפה בנוסף ליכולת נורמלית של ספנסר וייס. אני עוד לא מדבר על לתת משחקים טובים, אבל ספנסר וייס נראה קצת כמו שספנסר וייס צריך להיראות במשחק הזה, עם 2-5 ל-3. בצד של גלבוע, בריסקר לא היה טוב באותו משחק מול הפועל חיפה. קיליה ג'ונס הגיע לנקודות שלו כמו תמיד, אבל, ורוני הרל חזר, אבל ניכר שם הסגל הקצר, גם אחרי העזיבה של נועם אביבי, עכשיו להפועל אלת, ובכלל יש סוג של איזה חלון העברות של ינואר מאולתר בליגת העל בכדורסל, ולא רק בכדורגל. והבעיה המרכזית שכבר דיברו עליה בפודקאסטים אחרים, ולכן פחות נרחיב על זה, היא יותם חנוכי, שאולי לפעמים מראה שיפור בהגנה לאחרונה או באגסיביות לפחות, אבל בהתקפה פשוט מכתיב ומכתיב ולא מצליח לקחת על עצמו את הקבוצה כמו שמצופה ממנו. בנייה סרור במשחק השני, שגם נגמר בהפסד חוץ לבני הרצליה, נראה טוב בהתחלה ואחרי זה בקושי שיחק, והמספר המרכזי שם היה 0 נקודות לספסל של גלבוע גליל מול הרצליה, דבר שמתקשר ישירות לחנוכי. כמובן שלגלבוע היו הידרויות כמו אור קורנליוס ודריק קוק, אבל עדיין זאת בעיה מאוד גדולה לא לקבל אף נקודה מהספסל. טיוס באטל פתח מעולה באותו משחק והראה את הניצוצות שלו, אבל בהמשך הוא לא היה עד כדי כך אפקטיבי מבחינת הכלייה. רוני הרל, דיברנו עליו כבר, שחקן מעולה. מייקל בריסקר אחרי פתיחה רעה הדליק את עצמו ונראה יותר טוב במחצית השנייה. ובצד של הרצליה, צ'יננו אונואקו עם סי ריבאונדים עונתי לשחקן 19 ו-14 נקודות, באמת עוד משחק מפלצתי של הסנטר הטוב בליגה, בלי שזה הרגיש שהוא נתן משחק כזה טוב. קווינטון הוקר גם יכול לטובה, כמו שדובי דיבר עליו, אנדי ון וליט נכנס לקצב, מוריס קמפ, אהבתי מאוד את המשחק שלו, וגם שון דוסון תרם יותר בדברים כמו מסירה, ויאיר קרביץ היה שם חוץ מזריקות העונשין. נתחיל עם דובי, מה לדעתך עובר על הפועל גלבוע גליל? האם הקבוצה הזאת יכולה לייצר איזשהו רצף חיובי עם סגל כל כך קצר? ובאמת בני הרצליה, היריבה שלה ואורן אהרוני, רושמים עונה אדירה.
תראו, גלבוע גליל, זה סיפור מאוד מעניין, כי מה היה ה-DNA של גלבוע גליל? מה הסיפור עם גלבוע גליל כל השנים? היא הייתה חממה של השחקנים הישראלים, הצעירים, שם הם התפתחו וגדלו, הרבה פעמים מושלים. ואני לא יודע, אולי זה קשור לעובדה שחיים אוחיון כבר לא איתנו, אבל זה פשוט נגמר. זה נעלם. אנחנו מדברים על 4 שחקנים ישראלים, בואו נשים רגע את תום מעיין בצד, רום גפן כאלה, אנחנו מדברים על 4 שחקנים ישראלים מרכזים, שלא מהטופ שלנו, לא פרוספקים גדולים, כל הכבוד להיותם חנוכי, עונה נוראית, אור קורנליס לא עונה טובה, לא מספיק, בנייה סור, אתה מסתכל על המספרים שלו, זה לא מספיק, מייקל בריסטר מאוד לא יציב, יש פה סגל ישראלי רע, צריך להגיד את זה, ובטח שלא תרם לזה השחרור של נועם אביבי. עכשיו, כל האפיון של הקבוצה הזאת נעלם. ויש שם זרים טובים, פרנטס שחקן מצוין, טיוס באדל עוד ייתן פה יופי של משחקים, קילי ג'ונס זה סוג של אפילו אפשרות לחמישיית העונה, אם וכאשר, אבל זה לא מספיק, הקבוצה הזאת צריכה עומק, היא צריכה עומק בישראלים שלה, והיא לא מקבלת את זה, וכל עוד היא לא תקבל את זה, אז ימשיכו להיות משחקים של 0 נקודות מהספסל, או משהו בסגנון הזה. יהיה לה מאוד קשה, אם מכבי ראשון לציון תתפוס יציבות ותתחיל לשחק כדורסל טוב ותצא ממה שקורה לה, בו הגלי צריכה להיות מאוד מודאגת, מאוד מאוד מודאגת. לגבי הרצליה קודם כל יש לה מאמן מצוין. אני מאוד מאוד מחזיק מאורן אהרוני, התקדמות קריירה איטית ומחושבת, המון שנים בנוער של מכבי תל אביב, ומאמן ששחקנים מאוד מאוד אוהבים ומשחקים גם בשבילו. סקאוטינג מאוד מוצלח השנה, פגיעה בכל הזרים, כמו שדיברתי בהתחלה, שחקנים ישראלים מובילים כמו שון דוסון, מתאזרח עם פוטנציאל כמו סנדי כהן. בני הרצליה צריכה לעשות השנה חצי גמר. זה יהיה קשה, יש 4 קבוצות פלוס מינוס טובות או שוות אליה, כמו הפועל תל אביב, חולון, מכבי תל אביב וירושלים, אבל היא צריכה לעשות חצי גמר. חצי גמר, זה המטרה, היא לא תעשה את זה, אני לא יודע אם זה כישלון, אבל זה בהחלט אכזב. משחקת כדורסל טוב, משחקת כדורסל נכון, מפעילה את החוזקות שלה, שזה בעיקר היכולת להעביר את הכדורים כמו שצריך לאונואקו במקום הנכון, והפריסה של השחקנים מסביב לקשת, ון וליט ובאב, מול המשחק של לוקר, מאוד מרשימה. הרצליה, שתי קבוצות קיצון, הייתי אומר אפילו אחת מהשנייה, ברמת הפוטנציאל.
בקצב הזה אין סיבה שהרצליה לא תגיע רחוק, עוד פת לגבי גלבוע גליל, כמובן גם לונדון פרנטס לא שיחק במשחק מול הרצליה, וזה היה בעיה עוד יותר גדולה בשביל הקבוצה. ועומר, מה אתה יכול להגיד על הקבוצות האלה, בין אם זה בעיקר גלבוע גליל וגם קצת מהרצליה והפועל חיפה?
באמת שאני ראיתי בפעם הראשונה, הסתכלתי קצת על הסטטיסטיקה וראיתי את הנתון הזה של 0 נקודות ספסל, אני רצתי לבדוק בעוד 3 אתרים לפני שהאמנתי לזה, זה נתון באמת מטורף מבחינתי, זה מראה עד כמה הקבוצה הזאת במשבר עמוק, עמוק תרתי משמע כי עומק אין שם, והם בבעיה ענקית מהבחינה הזאת, שכן יש להם את בריסקר שנותן את האיכויות שלו, באטל וארל שנותנים, דרך אגב, קיליה ג'ונס, השחקן המושלם בסיטואציה הזאת, הוא השחקן היחיד שמאפשר להם להיות תחרותיים בחצי מהמשחקים, מוריד ריבאונדים עם כמות, עם האחוזים הרעים שלהם, מנקה את הטבעות, מייצר לעצמו הרבה פעמים שאין מי שייצר לו, אבל ברגע שאין עוד אנשים שיעלו מהספסל, ייצרו נקודות, ייתנו כוח אש, קשה מאוד לגלבוע גליל להתנהל ככה, וזה תהיה בעיה עמוקה, קשה מאוד לתקן אותה, כי לעומת הרבה בעיות של קבוצות אחרות בליגה, זה בעיה שכמו שדובי הזכיר, מתחילה בסגל הישראלי, אז אני מניח שגלבוע גליל צריכה לחשוב לפחות לטווח ארוך מה החזון שלה, כי את האופי של מפתחת ישראלי מקצת איבדה בשנה הזאת, אז היא צריכה לחשוב לטווח ארוך בעיקר מה לעשות. יש לה לדעתי את הכלים כרגע להישאר בליגה, בעיקר הסגל הזר המאוד מאוד מרשים שהיא כן הביאה, כך שאני לא חושש שהיא תרד ליגה, אבל בהחלט יש חשש מסוים לעתיד שלה בקצב הזה, והיא צריכה לעשות חושבים עם עצמה. בנוגע להרצליה, אין כבר מילים לתאר את אונואקו, באמת, הסנטר הזה עושה כל מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, באמת צריך להתחיל לדבר אליו במושגי MVP כאן, כלומר, רטינו בסואן מתחיל להראות ירידה ביכולת, ואונואקו לגמרי טוען לכתר בהקשר הזה, וכמו שדובי אמר, הפנים שלו הם הפנים של הקבוצה, גם מבחינה התקפית, הוא שחקן מטרה לגיטימי שפעם אחר פעם הוא נעל המטרות שלו, אבל גם בהגנה האזורית הזאת של הרצליה, והוא מהווה שחקן ציר שם, עושה הכל, ריבאונדים, ריבאונד התקפה הרבה פעמים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב באיך שהרצליה משחקת. אני חושב שבאמת מבחינת הרצליה השמיים הם הגבול, וכן, בלי חצי גמר זה בהחלט יכול להיות פספוס, זה כמובן יהיה קשה ודרוש שם עוד שיפור בהרבה מאוד אספקטים, רובם התקפיים, אבל הם בהחלט שם מבחינת כישרון ומבחינת עומק, והם לגמרי יכולים לעשות את זה.
רגע לפני פינת סיפור שבה אורח דובי יביא סיפור מיוחד מהשנים שלו בכדוסל, נאמר ממש בקצרה על המשחקים שכן אמורים להתקיים, ככה שלא ניגע בכל מיני ספקות כמו מכבי ז'לגיריס, שמי יודע אם זה יקרה, אלא נתחיל ממש מהמשחקים שאמורים להתקיים, וירושלים פרומיטי, אני הולך עם ירושלים, האם יש הסכמה?
כן, אני הולך כי אין לי ברירה אלא ללכת אחרת, זה באמת משחק נוגעות מכריע ובבית ועם כל אני חושב הסתירה שירושלים חטפה במשחק 2, אז אני חושב שאין ברירה אחרת.
דובי?
כן, אפשר להתקדם, אני לא רואה סרט אחר.
מכבי תל אביב נגד הפועל חולון, בגלל הקורונה בחולון, אני הולך עם מכבי.
לגמרי, לא דיברנו פה על חולון, אבל חולון לא עשתה שום התקדמות, עכשיו עם הקורונה, גם העניין של הכושר לא ישפיע בכלל, כך שאני חושב שאין פה שאלה שמכבי תל אביב לוקחת את זה.
דובי, מה דעתך?
אני מעריך שמכבי תנצח, אבל קל זה בטח לא יהיה. גם במשחק הקודם בחולון, מכבי תל אביב קשתה, הפסידה, מאצ'אפ של חולון מול מכבי תל אביב הוא לא רע. מכבי תל אביב לנצח, אבל זה בשיניים.
ראשון לציון מארחת את הפועל אילת, וכאן מילה טובה לאילת, שמילה רעה בהקשר שיש לה מיליון זרים בערך העונה, אבל מילה טובה שהנחית השם כמו טוני דאגלס. אני הולך עם אילת, אני פשוט לא רואה קבוצה עם העומק של ראשון לציון מצליחה לנצח.
נכון, אני נוטה באמת לכיוון של אילת, אבל אני חייב להגיד שראשון לציון כן מראה איזושהי מגמת שיפור, ואני חושב שעם רצף המשחקים הטובים שהיו לה, אני חושב שהיא כן תוכל להמשיך לשמר את זה בבית לפחות, כך שאני הולך עם ראשון לציון.
ראשון לציון, אם אני לא טועה, יש לה ניצחון בית אחד העונה או משהו כזה?
אפס.
יש פה איזשהו sense of urgency, מבחינת ראשון לציון, אני לא יכולה להמשיך לפספס משחקי בית, אני מאמין שהיא תיקח את זה.
גלבוע גליל מערכת את גליל עליון, אני הולך עם גליל עליון.
גליל עליון נגד גלבוע גליל, יש בזה משמעויות גם מעבר לכדורסל, אנחנו מכירים את האמוציות ואת התחושות מאחורי המשחק הזה, אבל כן, גלבוע גליל לא מסוגלת להתחרות עם העומק של גליל עליון, והעומק של גליל עליון הוא לא כזה רחב, אז המצב של גלבוע גליל רע, ואני חושב שגליל עליון תיקח את זה.
אני מזהה איזושהי ירידה קלה ביכולת של גליל עליון, ויש לי תחושה שעצם העובדה שאנשים רואים בזה דרבי, יביא טיפה יותר קל וטיפה יותר אסרטיביות למשחק של גלבוע. יש שחקנים בגלבוע שיודעים להתעלות כאילו במשחקים גדולים, ושם מייקל בריסקר, אני הולך עם גלבוע הפעם.
באר שבע מארחת את בני הרצליה, משחק מאוד מעניין, פעם שעברה לדעתי זה היה משחק שבו הרצליה כמובן ניצחה, ואני לא יודע, אני הולך עם באר שבע דווקא. מה דעתך דובי?
אני הולך עם הרצליה, אני חושב שקבוצה ברמתה של הרצליה ובמקומות שהיא מכוונת, עם השנה לא יכולה ליפול כמו מגרש כמו באר שבע, זה משחקים שאתה מסמן לעצמך שאתה צריך לנצח, ואם אתה נופל בהם אז אתה צריך להחזיר אחר כך, אז הרצליה אני מאמין תיקח את זה.
לדעתי אני הולך דווקא עם משה, בר שבע לגמרי יכולה לעשות שם את ה... היא לגמרי יכולה לעשות צרות להרצליה, ובמשחק בית אני מאמין שהיא גם תעשה את זה, כך שאני אלך עם משה ועם בר שבע.
טוב, סליחה, טעות שלי על הרצליה ובר שבע. בר שבע כבר ניצחה עונה את הרצליה, ככה שנראה לי שהאימור שלי עוד יותר הגיוני על בר שבע, אבל ימים יגידו כמו שאומרים. ומשחק אחרון שנאמר עליו, הפועל חיפה בבית מול נס ציונה. מבחינתי הפועל חיפה בבית כמעט מול כל קבוצה זה בנקר.
נכון, למרות שיש פה... יש פה משחק מעניין, אין פה הבדלי כישרון כל כך גדולים, ויש פה קבוצות שמפגינות חוסר יציבות, אבל כן, אני הולך איתך.
כן, חוסר יציבות זה נכון לגבי שתי הקבוצות, הביתיות כנראה תכריע, אבל זה נראה כמו, לי זה מרגיש כמו משחק שהולך תמרות ברמת הערכה ומעלה.
אוקיי, הגענו באמת לשלב של פינת סיפור, אחרי שדיברנו על כדורסל עכשווי. דובי, איזה סיפור מיוחד הבאת לנו מהשנים שלך בכדורסל?
יש המון. תראה, אני לא מתגל או משהו כזה, אבל באמת יש המון, כי עד אזור 2003 הייתי בסך הכל איזשהו אוהד. מ-2003 התחלתי ממש להיכנס לתוך... עבודה עם הכדורסל הישראלי, אני מאז עובד עם מנהלת הליגה ומאיגוד הכדורסל ועם מכבי תל אביב, ובשנים האחרונות עם כל הקבוצות. אז היו לי המון, יש לי המון סיפורים, המון. אני יכול לספר לכם על הפעם ההיא שאיכשהו בטעות נקלעתי לארוחת ערב באותו שולחן עם דיוויד סטרן ונברו וריגודו ואנטוני פארקר, אבל לא נספר על זה.
וואו, איפה?
זה היה בערב הגלה של היורוליג בפראג ב-2006, אבל זה סיפור ארוך, אז נדלג. אני יכול לספר לך על הפעם ההיא שנס ג'לגיריס, מסיבת העיתונאים אחרי המשחק עם פיני גרשון, ובגלל בעיה טכנית, הייתי העיתונאי היחידי שם. אבל גם זה אני לא אספר, סיפור ארוך, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור מצחיק בטירוף. 2007 או 2008, החברה שבבעלותי בנתה את האתר של מכבי חיפה. וג'ף רוזן הגיע לארץ ורצה לפגוש אותי. והלכתי לפגישה עם ג'ף רוזן, לקח אותי למייקס פלייס, להמבורגר. וג'ף רוזן מדבר ומדבר, אני לא מצליח להשחיל מילה, תוך כדי שהוא מדבר, הוא לוקח בקבוק קטשופ שלם, מלא, ושופך את כולו לתוך ההמבורגר שלו, ואני לא צוחק. בחיים לא ראיתי מקרה כזה, שבן אדם לוקח בקבוק קטשופ שלם, ושם אותו על ההמבורגר שלו, הייתי בשוק, לא יכולתי לדבר כל הפגישה, ואז לקראת סוף הפגישה הוא אומר לי, יש איזה שחקן אחד, גיאורגי, ששמעתי שהוא טוב, ואני רוצה להביא אותו לקבוצה. ואני אומר לו, אוקיי, מה השם שלו? אז הוא אומר לי, שרמדיני. אני לא זוכר איפה הוא שיחק כזה. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה? אין לי אפילו דרך לברר לגבי מה קורה איתו, לגבי עלויות, שמעתי שאתה מקושר, אני מוכן לתת לך 10% אם העסקה תצליח. ככה, שמעו לו פנים שלי. עכשיו, אני אין לי מושג, אני לא... בעולם לא הייתי סקאוט, לא הייתי שום דבר, אני לא יודע כלום. מגיע בן אדם ומציע לי 10% מהעסקה שרמדיני למכבי חיפה. אני יוצא מהפגישה, אני אומר עצמי, מה לזזל קרה פה, מה אני עושה עכשיו, למי פונים בכלל? התחלתי לברר וזה, בסוף כמובן שום דבר לא יצא לפועל, אבל מדובר בפגישה הזויה ביותר שהייתי בה אי פעם, אבל ג'ף הוא איש מדהים, שטח שם את הפילוסופיה שלו לניהול קבוצת כדורסל, היה מרתק בטירוף, איש ממש מעניין, ממליץ לכל אחד מכם, רק תקנו כמה בקבוקי קטשופ לפני שאתם נפגשים איתו.
וואו, אז זו ממש דרך לסיים בשיא את הפודקאסט הזה. תודה רבה דובי על הסיפור ועל זה שהתארחת, ובאמת הבאת ערך מוסף לפודקאסט, וכמו תמיד, תודה רבה עומר שהצטרפת אלינו, ונתראה בפעמים הבאות. אל תשכחו להמשיך לפתוח את אתר ספורט רבי ולראות את התוכן שעולה שם, ולהיות קשובים לפרקים הבאים של פודקאסט התשיעית באירופה. תודה רבה לכולם שהאזנתם.